נושא חדש ולא שלחתי מייל. היום נזכרתי, זאת אומרת, עכשיו נזכרתי שלא שלחתי מייל, חשבתי לדבר על הזמן.
חשבתי שעכשיו נזכרת שלא החלטת לדבר.
לא זכרתי לשלוח מייל עם הודעה. חשבתי לדבר על הזמן. יש לו כל מיני היבטים מעניינים, גם פילוסופיה וגם יישומים להלכה והקשר ביניהם, אז נדמה לי שזה יכול להיות נושא מעניין לטפל בו קצת. נתחיל אולי עם הרמב״ם בשורש השלישי. הרמב״ם כותב כך, כן, השורשים, אני כבר מקווה שלא צריך להציג אותם, כללי מניעת המצוות של הרמב״ם. השורש השלישי, שאין ראוי למנות מצוות שאין. המצוות שלא נוהגות לדורות לא נכנסות למניין המצוות. דקי אומרם תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, מורה על היות זה המספר הוא מספר המצוות הנוהגות לדורות. כי מצוות שאינן נוהגות לדורות אין קשר להן בסיני, הן שנאמרו בסיני או בזולתו. זאת אומרת, המצוות שהמקור לזה שיש תרי"ג מצוות זה גמרא בסוף מסכת מכות, ושם כתוב 613 מצוות נאמרו לו למשה בסיני. תורה ציווה לנו משה, תורה זה 611 בגמטריה, שזה ממשה, ועוד שניים, עוד שתיים זה מפי אנוכי ולא יהיה לך, שזה מפי הגבורה שמענום, אז בסך הכל 613. אבל אומר הרמב״ם שאם אומרים לנו שהמצוות האלה נאמרו בסיני, אז כנראה מדובר במצוות שנוהגות לדורות, כי מצוות שנוהגות רק לזמנם, מה אכפת לי אם נאמרו בסיני או לא נאמרו בסיני? נאמרו לאותו זמן רלוונטי, בסיני או לא בסיני, וזהו. כשאומרים לי שהמצווה נאמרה בסיני, פירוש הדבר זה שהיא רלוונטית אליי, כי היא נאמרה בסיני. זאת אומרת, לא אני מצווה בזה ישירות, אני מצווה בזה דרך התורה. זאת אומרת, זה חלק מהתורה שניתנה בסיני. ואומנם כיוונו באומרם בסיני, לפי שעיקר התורה שניתנה היה בסיני, והוא אמרו יתעלה עלי אליי ההרה ויהיה שם ואתנה לך, והוא אמרו מה יקרא, תורה ציווה לנו משה מורשה וכו', כן, זו לא משה. ואז הוא אומר ככה, הוא כבר טעה גם כן זולתנו בשורש הזה. בדרך כלל כשהוא מתמודד עם שיטה שהוא דוחה בשורשים, זה שיטת בהג. לפני הרמב״ם בעצם כמעט לא היו מוני מצוות, בהג היה המוני המצוות העיקרי, שהוא בעצם שלט בכיפה עד הרמב״ם, המניין שלו שלט בכיפה עד הרמב״ם, השאר נמשכו פחות או יותר אחריו, והרמב״ם מזלזל בהם, היו פייטנים, כותבי אזהרות, לא תלמידי חכמים, כאילו. אז זה לא נחשבים אצלו. מה? זו שאלה אם הרמב״ם מכיר את ספר המצוות של רס"ג, זאת שאלה מעניינת. אני חשבתי שלא, היו לי כמה ראיות שלא, כי הרמב״ם כותב בכמה מקומות דברים שמעולם לא, אף אחד לא חשב כך, וזה מופיע בספר המצוות של רס"ג. אז יש לי כמה אינדיקציות שהוא לא הכיר. כן. אבל אחרי זה ראיתי שבספר הזיכרון, לא ספר הזיכרון, ספר היובל לכבוד הרב רבינוביץ' ממעלה אדומים, יצא ספר לכבוד היובל 80 שלו, אז שם יש מאמר, אני חושב של סבת, של הרב סבתו, נדמה לי, לא זוכר של מי, נדמה לי של הרב סבתו, שהוא מדבר על השאלה אם הרמב״ם מכיר את ספר המצוות של רס"ג או לא. נדמה לי שאני לא זוכר אפילו מה המסקנה שלו שם, כי יש שניים, יש אזהרות של רס"ג ויש ספר המצוות של רס"ג. יכול להיות שהרמב״ם מכיר את אחד מהם ולא את השני, אני לא זוכר כבר מה המסקנה. כן, אבל רס"ג אני מניח לא נכלל אצלו בכלל הפייטנים שהוא מזלזל בהם, לא נראה לי. אז כן, זו הייתה אחת האינדיקציות, כתבתי את זה גם אצלי במאמר. זאת אחת האינדיקציות שלא הכיר את ספר המצוות של בהג, של רס"ג. מזה שהוא מזלזל בכולם וקורא להם פייטנים, חוץ מבהג, אני לא מניח שהוא...
בהג מזכיר מפורש, הוא לא כותב תמיד זולתנו?
הוא כותב במקום אחד או שניים בשורשים, מופיע ממש השם המפורש, בהג. ברוב המקומות הוא כותב את הזולתנו בלי, לא יודע בדיוק למה, רק במקומות האלה הוא בחר להזכיר אותו. גם לא ברור הרי מי זה בהג, גם על זה יש ויכוח. אם זה רב שמעון קיירה, או כן, יש כל מיני שיוכים לבהג, יש מחלוקות ראשונים מי זה היה בהג. זה היה בן דוד שלו, זה היה בן דוד שלו שגם לא קראו בהג. כידוע. אוקיי, בכל אופן, אז הרמב״ם אומר, כבר טעה גם כן זולתנו בשורש הזה, הוא מנע, בעבור שהצר לו היכולת, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש, הוא מנע לא יעבוד עוד בלווים, שתי מצוות שלא נוהגות לדורות, הגונב את הכסווה, אז לא יבואו לראות כבלה את הקודש, מי שגונב כלי שרת. ולא יעבוד עוד לוויים אחרי גיל 50 שלא עובדים יותר במקדש. אז הרמב״ם, שיטת הרמב״ם לפחות זה שזה לא לווים לדורות, זה לא מוסכם, אבל כך שיטת הרמב״ם. ובהג מנע את שני הלווים האלה, והרמב״ם אומר בעבור שהצר לו לת, מה זאת אומרת? היה חסר לו למניין תרי"ג מצוות, אז הוא היה צריך ככה לגייס, לקושש עוד כמה מצוות כדי להשלים את המספר. טוב, אוקיי, אבל הרמב"ם אומר, זה לא יכול להיות נכון, ובעבור השורש הזה, אני מחפש את הדוגמאות, אז הדוגמאות, אז הוא אומר ככה, ואני נפלא מזה שמנע אילו הלווים בהג, שמנע את שני הלווים האלה, למה לא מנע אומרו במן, איש על יותר ממנו עד בוקר? היה לו, לגבי המן, לא להשאיר אותו עד הבוקר. אני רוצה למנות את זה במניין המצוות, למה בהג לא מביא את זה? ואומרו יתעלה, אל תצר את מואב, ואל תתגר במלחמה. שמשה רבנו קיבל ציווי לא ללחם עם מואב. גם זה היה ציווי לזמנו. למה בהג לא מונה את זה? גם זאת מצווה מהקדוש ברוך הוא. וכן ההזהרה שבאה בבני המון, אל תצורם ואל תתגר בם. וכן ימנה גם כן בכלל מצוות עשה, אומרו, עשה לך שרף ושים אותו על נס. כן, הנחש, בשביל המגפה שמה. ואומרו, כך צנצנת אחת ותן שמה מלוא העומר מן, כמו שמנע תרומת המחס וחנוכת המזבח, כן, ימנה, יהיו נכונים לשלושת ימים, כשמקבלים את התורה, כן, אז יהיו נכונים לשלושת ימים, וגם כן, גם הצון והבקר על יראו ועל יהרסו לעלות אל השם, ורבים כמו אלה. בקיצור, הרבה מאוד ציוויים שנאמרו לזמנם בהג לא מונה אותם. אז למה, מה הקריטריון שלו? בסוגריים אני אומר, הקריטריון שלו הוא שהוא מונה רק מצוות שנוהגות לדורות, גם בהג. אלא מה? המצוות האלה שהרמב״ם חושב שהן לא נוהגות לדורות, שיטת בהג היא שהן כן נוהגות לדורות. ושלווים לא עובדים אחרי גיל 50, ושגונב את הכסווה וכל העניינים האלה. ולא יספק בעל שכל, כי אלו כולם מצוות נאמרו לו למשה ציווי והזהרה. זה ברור שזה מצוות. אך כולם היו לפי שעה, ואינן נוהגות לדורות. ולכן לא ימנו. ובעבור השורש הזה אין ראוי למנות ברכות וכללות שנצטוו בהן בגריזים ואיבל, ולא בעניין המזבח שנצטוונו לבנותו בבואנו בארץ כנען, כי אלו כולם מצוות לפי שעה. וכן הלאה, מביא בקיצור עוד דוגמאות למצוות זמניות. עכשיו זה העיקרון. על העיקרון הזה כבר גם הרמב"ן מאיר, אף אחד לא חולק על העיקרון הזה, גם לא בהג. אבל יש פה בספר המצוות עצמו הרמב״ם מתייחס ל הרמב״ם מתייחס לשורש הזה, שואל שאלה שהיא נקודת הפתיחה. מצווה קפ"ז, כן, עכשיו אני בתוך ספר המצוות, מצווה קפ"ז היא שציוונו להרוג שבעה עממין ולאבדם, זה ממש עניין עד היום, שהם היו שורש עבודה זרה ויסודה הראשון. לא עזריה. והוא אמרו יתעלה אחריהם, דרך הלצה כמובן, והוא אמרו יתעלה אחריהם תחרימם. ובאר לנו בהרבה כתובים שסיבת זה כדי שלא נלמד מכפירתם, כדי לא שיכשילו אותנו. זה הזכרתי אני חושב פעם, זה שמעתי פעם בקסטה מהרב זילברשטיין, הייתי בבית חולים, הקשבתי לאיזה קסטות ככה, יש לו כל מיני שיעורים חביבים, עם כל מיני אנקדוטות, וזה יש מלא סיפורים.
זה הרב זילברשטיין
מבני ברק? כן.
אני הייתי ראש מהשיעורים שלו.
כן. כן, מישהו מדבר מעניין, יש לו, כן, הצגות וסיפורים, אף אחד מהם לא היה ולא נברא, לדעתי, חלק גדול מהם, אבל זה סיפורים נהדרים, באמת, יש לו דברים, קשה להאמין שאת כל זה הוא פגש,
או
זה.
שיעורים בהלכה.
כן, כן, הכל בהלכה, בהלכה. בעיקר זה הלכה. כן, בכל אופן, אז פעם אחת הוא סיפר, זה יהודי שאני מכיר, ראש ישיבת אורייטה, זה הרב דיסלר מבני ברק, אני מכיר אותו טוב, אז הוא סיפר שם בקסטה שהרב דיסלר מגיע אליו עם שאלה. תלמיד שלו בישיבה, זה ישיבה של בעלי תשובה, חזר בתשובה, וערך לשבת חבר חילוני. והחבר הזה הגיע אליו להתארח, והוא היה ארכיאולוג, הבחור הזה. עכשיו, הוא הביא לו פסל מהחפירות, לא יודע, מתנה, פסל מהחפירות. הבחור לא היסס לרגע, כמו שכתוב בשיר על גבעת התחמושת, כן? לא היסס לרגע, לקח את הפסל הזה, נתפץ אותו במקום, אבד את הבדון, כן? זהו. עכשיו, הרב דיסלר הלך לשאול את הרב זילברשטיין, האם זה היה בסדר, הוא עשה את זה בשבת. אם זה היה בסדר. בקיצור, אז הרב זילברשטיין אמר לו שהוא חושב שכן, והוא הביא לו ראיה מאבני נזר. זה פשוט אני נזכר עכשיו, כי זה ממש זה סוגריים, לא נוגע אליי. אבני נזר שואל סתירה בחינוך. כן, כבר עמדו על זה. החינוך כותב לגבי מצוות שבעה עממים, ממש המצווה הזאת. החינוך כותב שנשים, זאת אומרת, הוא לא פותר נשים. אבל מצוות מחיית עמלק הוא פותר נשים. עכשיו, אם אין דרכם לעשות מלחמה, אז בשני סוגי המלחמות, אם זה פטור אחר, אז מה ההבדל? בקיצור, אז הוא אומר ככה, לגבי מצוות הריגת שבעה עממים, מלחמת והריגת שבעה עממים, התורה אומרת שזה כדי שלא נבקש בדרכיהם. זה מה שקראנו עכשיו, כדי שלא יכשילו אותנו. אז כיוון שכך, אם הרג אותם בשבת, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה כמו להרוג נחש כדי שלא יזיק לי. נכון? הגמרא אומרת, צד נחש. שלושה דברים, אחד משלושה דברים שפטור ומותר, מילי, אני לא זוכר, כבר יש שם שלושה דברים ש... בכל אופן, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אתה הורג אותם לא בגלל שאתה צריך אותם הרוגים, אלא כדי שהם לא יזיקו לך. זאת אומרת, זה למטרה אחרת, לא למטרה העיקרית. לכן זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אז כיוון שכך, אפשר לעשות את זה גם בשבת, כי יש מצווה הרי להרוג אותם, והאיסור הוא רק איסור דרבנן. להלכה אנחנו פוסקים שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חוץ מהרמב״ם. מלאכה שאינה צריכה לגופה זה איסור דרבנן, אז לכן אפשר גם בשבת. אז אם אפשר גם בשבת, אז המצווה הזאת נוהגת כל שבעת הימים, אז נשים חייבות בה. ושהיא לא תלויה בזמן. אבל מצוות עמלק, החובה היא להרוג אותם, כדי להרוג אותם, לא בגלל כדי שלא נבקש בדרכיהם. עכשיו, את זה אסור לעשות בשבת, כי זה מלאכה שצריכה לגופה. ועשה דוחה לא תעשה לא שייך, כי שבת זה כמובן גם עשה וגם לא, ויש בזה סקילה. אז אין עשה דוחה לא תעשה, אז את זה אסור לעשות בשבת. אז זה מצוות עשה שהזמן גרמה, כי זה רק שישה ימים, אז נשים פטורות. אז לכן פותרים את הנשים. עכשיו, אם זה היה פורים, אז הייתי מבין, אבל הוא כותב את זה ברצינות, אבני נזר. ראיתי את זה אחרי זה בפנים.
זה לא
השיעור של הרב זילברשטיין? רק הוא הביא את זה, פשוט לכן אני נזכר. הוא הביא את אבני נזר הזה, הלכתי אחרי זה מהר לחפש, אמרתי, זה לא יכול להיות שכתוב שם הזה. כן, כתוב, כתוב גם כתוב, כתוב לגמרי ברצינות. יש שם דברים, לא יודע, זה... דברים משונים. בכל אופן, אז הוא אמר, לפי זה, הוא אומר שגם השבירה של הפסל הזה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אתה שובר את זה כדי שזה לא להיכשל, אז מילא זה בסדר, בשבת
מצווה. זה עוד החלק היותר של מובן יחסית פה.
מה?
החלק התמוה פה.
כן, כן.
בסדר.
גם על זה יש לי מה להעיר, אבל נכון, זה פחות מוזר ממה שמופיע באבני נזר. בכל אופן, אז אני חוזר לפה, בקיצור. ואולי יחשוב חושב כי זו מצווה שאינה נוהגת לדורות אחר ששבעה עממין כבר עבדו, הם כבר לא קיימים יותר, זאת מצווה שלא נוהגת לדורות. אז אם זה כך, השורש השלישי שקראנו עכשיו קובע שמצוות כאלה לא נמנות. אבל פה זה מצווה קוף פי זין, זאת אומרת הוא מונה את זה. אז הוא שואל, אז למה? לפי השורש השלישי היה ראוי לא למנות את זה. וזה אומנם יחשוב אותו, אומר הרמב״ם, מי שלא הבין עניין נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות. מי ששואל את זה לא הבין מה שאמרתי בשורש השלישי. למה? וזה כי הציווי שנגמר בהגיע תכליתו, מבלתי שיהיה זה תלוי בזמן ידוע, לא נאמר בו אינו נוהג לדורות, אבל הוא נוהג בכל דור שימצא בו אפשרות הדבר ההוא. התחשוב שיעבד השם יתעלה זרע המלאק לגמרי ויחריתהו עד אחריתו, כמו שיהיה במהרה בימינו, כמו שהבטיחנו יתעלה. זה מאוד מעניין מה זה יהיה במהרה בימינו. זרע המלאק כבר מזמן לא היה בזמן הרמב״ם. הרמב״ם מבין כנראה שיש איזה שהם המלאקים מסתובבים ככה, נטמעו בין האומות, כי הרי הם לא חוסלו לגמרי, ובעצם המצווה הזאת עדיין רלוונטית, רק אנחנו לא יכולים לקיים אותה, ובמהרה בימינו כשיגיע המשיח, יריחו בירת השם, הוא יריח אותנו בירת השם, יריח את המלכים מהצד השני, יאתר אותם ו... ואנחנו נבצע את מה שצריך. מה?
מה זאת אומרת? איזה אוכבלים נתמרו בין האומות, אז זה כבר עם אחר. כלומר, מה זה עובר לפי ההנחה היא שזה עובר תמיד לפי האימא או לפי האבא?
אני מניח. הרמב״ם אומר שזה עדיין רלוונטי. כן, כן. הסברה
שהמלך
זה דין בגברא, זה לא דין אתני. זאת אומרת, המלך זה דין בגברא. אגב, זאת שאלה מעניינת, כי הרי כתוב מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. והשאלה איך זה יכול להיות? הרי בני בניו של המן היה צריך להרוג אותם, הם המלכים. איך גיירו אותם? כשהם באו להתגייר, היה צריך להרוג אותם. בסדר? אז אומרים שם שאם הם באים...
מזמן לא היה בבני ברק.
כן. אומרים, יש כאלה שאומרים שכמעט כל בני ברק זה בני בניו של המן. טוב, זה גם... אוקיי. בכל מקרה,
מה קורה עם בן...
אני מקווה שאתה לא מבני ברק.
מה קורה
עם... מסיבות סטטיסטיות זה גם נכון.
אה?
מסיבות סטטיסטיות זה גם בהכרח נכון. כן.
דיברנו על זרע דוד המלך, כן.
מה קורה עם... מה זה... עם בן המלאת, עם אישה יהודיה, נולד להם ילד. מה הוא?
קודם כל הוא יהודי. ביהודי הייחוס הוא אחרי האימא. אז הוא לא המלכי.
לא,
ודאי שלא.
אבל הוא מזערו של המלאת.
כן,
אבל
באיסור.
מזערו של
המן. באיסור.
אלה למדו ב...
יהודיה עם המלכי זה איסור.
איסור, בסדר.
בסדר. אנחנו לא מניחים שעם ישראל קדושים עושים איסורים כאלה. בקיצור,
התברר לך
ככה, הוא שוגג,
לא, באמת, בא באונס.
צריכים להרוג אותם.
כן, שם דנים בעניין הזה, אבל זה אחת הראיות, שאם הם באים להתגייר, אז כן אפשר. הרמב"ם בכלל אומר שקוראים להם לשלום. אפילו במלחמת עמלק הוא אומר שקוראים להם לשלום. הרמב"ם בכלל בעניין הזה, יש לו שיטה אחרת. אבל אתה, כן, בכל אופן זה לא משנה. אז הוא אומר פה, שהציווי הזה, זה לא ציווי שלא נוהג לדורות, מלחמת שבעה עממים, אלא זה ציווי שביצענו. הוא לא רלוונטי היום כי הוא כבר התבצע, לא בגלל שהוא תחום בזמן, לא בגלל שהציווי היה רק לתאריך כזה.
המצווה
לא התבטלה, אלא זה כבר בוצע. זאת מצווה שהיה צריך לבצע וביצענו. אז מצווה כזאת לא נקראת מצווה שלא נוהגת לדורות, מצווה זמנית. זאת מצווה עולמית, רק מתישהו היא על התכליתה בלשון הרב, זאת אומרת היא התבצעה.
היא לא פונקציה של הזמן.
כן, אז כיוון שכך, אז זה לא מצווה שלא נוהגת לדורות, ולכן היא נמנית. יש לו פה ניסוח מאוד מעניין. הוא אומר שהמצווה הזאת לא הגיעה לתכליתה, סליחה, היא הגיעה לתכליתה, אחרי ששבעה עממים כבר עבדו, אומר, אבל הוא נוהג בכל דור שימצא בו אפשרות הדבר ההוא. זה ניסוח טיפה שונה, זה יכול להיות משלים, זה לא סתירה, אבל זה ניסוח טיפה שונה, ועוד מעט נראה מה המשמעות שלו. הטענה היא בעצם...
לא, מה שאפשר להבין זה שהוא מסוים, באופן עקרוני, זה רלוונטי בכל דור.
זה לא תחום, החיוב לא תחום בזמן, אלא שסיימנו. אם זה היה תיאורטית, היפותטית, אם זה עדיין היה רלוונטי, קיים היום, אז גם היום היינו בעצם אמורים לעשות את זה, כן? אבל עוד מעט אני אחדד את זה קצת יותר. ואז כן, אז הוא אומר על המלאק, אז הוא אומר, זה לא יאמר, אבל הוא נוהג בכל דור ודור, כל זמן שנמצא מזרע המלאק, מצווה לאחריתו. וכן להרוג שבעה עממים ולאבדם. ציווי נצטבנו בו, ולאבדם, ציווי נצטבנו בו, והוא מלחמת מצווה, ואנו מצווים לחטט אחריהם, עודפם בכל דור ודור, עד שיחלו ולא יישאר מהם איש. וכן עשינו, עד אשר תמו ונחרטו על ידי דוד, ונתפזרו הנשארים, ונתערבו בין האומות, עד שלא נשאר להם שם. ולא בעבור שנחרטו תהיה המצווה שנצטווינו בה להורגם אינה נוהגת לדורות. זה שהם נחרטו זה לא אומר שהמצווה לא נוהגת לדורות.
רק כמו רק אני שוב סופק קצת, אבל כמו שבעה עממים החיוב הוא פר אומה,
לא לגבר אלא פר אומה,
והמלאקים החיוב הוא פר בן אדם.
יכול להיות זה קשור למה שדיברנו קודם, כי כל עוד הם ברמה האתנית מזוהים כשבעה עממים, עם התרבות שלהם והעבודה זרה שלהם, אז יש חשש שנבקש בדרכיהם. אז צריך לה, אולי, אני חושב עכשיו, אני לא בטוח, שווה בדיקה. בכל אופן באמת נראה מהרמב״ם שיש הבדל בגדר. כמו שלא נאמר, מלחמת המלאק אינה נוהגת לדורות, ואפילו אחרי קלותם ועובדם, מפני שאלה המצוות אינן נקשרות בזמן ולא במקום מיוחד. כמו המצוות המיוחדות במדבר או במצרים, מה שראינו, כן, צנצנת המן או נחש שרף או הדוגמאות שהוא הביא בשורש השלישי, אלה מצוות שנקשרות בזמן מיוחד, אבל נקשרות בו כל זמן שיהיה אפשר בו הציווי ההוא. ובכלל הנה ראוי לך להבין ולדעת ההבדל אשר בין המצווה ובין הדבר שנצטווינו עליו. כי פעמים תהיה המצווה נוהגת לדורות, יהיה הדבר שנצטווינו עליו כבר נעדר באחד מן הדורות, ולא בהיעדר הדבר שנצטווינו עליו תשוב המצווה אינה נוהגת לדורות. אם הדבר עצמו שלגביו אנחנו מצווים נעלם, לא נמצא יותר בשטח, זה לא אומר שהמצווה תחומה בזמן, אלא היישום שלה תחום בזמן, כי הוא לא אפשרי. אבל המצווה שאינה נוהגת לדורות זה כאשר הציווי תחום בזמן, לא מתי שהאובייקט שעליו אנחנו מצווים תחום בזמן. אבל תהיה אינה נוהגת לדורות כשהעניין בהפך, והוא שיהיה דבר אחד נמצא בעניין אחד מן העניינים, והיה חייב לעשות בו מעשה אחד או משפט אחד בזמן אחד מן הזמנים, והוא היום בלתי נוהג, ואף על פי שהדבר ההוא נמצא באותו עניין. זה נקרא מצווה שנוהגת לדורות, שהאובייקט שעליו אנחנו מצווים יכול להיות עדיין קיים, ואנחנו לא נצטרך לעשות את זה, כי הציווי נגמר, לא האובייקט נגמר. כמו לוי זקן שהיה פסול במדבר והוא קשר אצלנו היום, כמו שנתבהר במקומו, זה הלוי הזקן לא יעבוד עוד, מה שבהג מונה והרמב״ם לא מונה. אני אביא אולי, דוגמה כדי לחדד את הסברה הזאת. הגמרא בביצה, בדף למד, הגמרא מביאה שמה הקש סוכה לקורבן חגיגה. שמה חג להשם אף סוכה להשם. אז יש קדושה על עצי סוכה ואסור להשתמש בהם. והגמרא דנה שמה האם אפשר להתנות על הקדושה של עצי סוכה. אני יכול להגיד איני בודל בהם כל בין השמשות, או מן התנאים, יש שם מחלוקות ראשונים מה זה בדיוק התנאים האלה, אבל האם אני יכול להתנות לשים עצי סוכה באופן שלא תחול עליהם קדושה. אז הרשב"א שם במקום שואל, יש גמרא בנדרים בדף כ"ט, הגמרא מביאה שמה מחלוקת בין אביה לברפדה בשאלה אם קדושת הגוף פוקעת בכדי או לא פוקעת בכדי. זאת אומרת, אם אני מקדיש משהו, כן, בקדושת הגוף, ואני מקדיש אותו לזמן, לשבוע, או שאני מקדיש אותו בתנאי שאם יקרה משהו אז קדושה תחול, לא יקרה משהו הקדושה תתפוגג, תפקע. אז השאלה אם אפשר לעשות דבר כזה לקדושת הגוף. להלכה אנחנו פוסקים שקדושת הגוף לא פוקעת בכדי, אבל זה מחלוקת בין אביה לברפדה. שואל הרשב"א, למה הגמרא בביצה לא תולה את הדיון האם אפשר להתנות בעצי סוכה בשאלה בנדרים האם קדושת הגוף פוקעת בכדי? עצי סוכה הוקשו לקורבן חגיגה והם בעצם קדושים בקדושת הגוף, כן? יש להם קדושה, אסור להשתמש בהם. אם זה כך, אז השאלה אם אפשר להתנות את הקדושה הזאת בדיוק המחלוקת בנדרים בין ברפדה לאביי. למה הגמרא לא תולה את זה בזה? הוא שואל אגב על אחד מהם, אני לא זוכר כרגע על מי, כי אני חושב ששאלה להקשות על שני הצדדים. למה הגמרא לא תולה? זה ניסוח יותר כללי של השאלה. בכל אופן, אז הרשב"א אומר שם זאת אומרת, הרשב"א מניח שהקדושה של עצי סוכה זה קדושת הגוף, כמו קדושה של קורבן. מה שלא מקובל כמעט אף אחד מהראשונים ומהפוסקים. זאת שיטה יחידאית הרשב"א הזה. בדרך כלל הראשונים וגם הפוסקים מבינים שזה לא מדובר פה בקדושה, אלא זה סוג של איסור שאנחנו משווים את זה כמו לאיסורים שיש בקורבן חגיגה, כן, אבל זה לא שבאמת יש קדושה בסוכה. למה שתהיה קדושה בסוכה? אין שם קדושה, זה תשמישי מצווה, זה לא תשמישי קדושה. הגמרא הרי במגילה הגמרא אומרת שם שתשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזים. יש הבדל הלכתי בין תשמישי מצווה לתשמישי קדושה. סוכה זה לא תשמישי קדושה, זה תשמישי מצווה. ציצית מעיקר הדין אפשר לזרוק לפח. לא נוהגים לעשות את זה היום, אבל באופן עקרוני זה תשמיש מצווה, זה לא תשמיש קדושה. אפשר לזרוק את זה לפח. גם סוכה זה ככה. אבל הרשב"א תופס שלו, הרשב"א תופס שזה ממש קדוש, כמו קורבן חגיגה, והאיסור הוא מחמת קדושתו של הדבר, ככה הוא מניח, ולכן הוא שואל למה לא תולים את זה במחלוקת בנדרים.
לא כל תשמישי מצווה, רק סוכה.
הגמרא אומרת רק בקדושה, רק בסוכה שיש קדושה. אז זו שאלה. אז רשב"א מבין אני לא יודע, הוא לא כותב שום דבר מה לעשות עם הסוכה, אני לא חושב שהוא כותב לגנוז אותה. אולי אני אעיר את זה בעצם בהמשך, זה קשור למה שאני אגיד עוד רגע. הוא לא אומר לגנוז את הסוכר, סוכר אפשר לזרוק באופן עקרוני, לא עושים את זה עוד פעם, אותו דבר כמו בציצית. אז נוהגים לא לעשות את זה, כן, מפנים את זה, כן, מי שמקפיד זה נוהג לא לעשות את זה, גם אחרי החג. בסדר, מפנים את זה, לא יודע מה, לכל מיני מקומות, כן, בבני ברק פעם, כשהגעתי בבני ברק אז היה כל מיני, כן, בני בניו של המן שם פינו את זה בצורה מאוד מכובדת וסודרת, סליחה על ה... כן, לא. אוקיי, בכל אופן, אז זאת טענה של הרשב"א, ככה הוא תופס. ואני התקשיתי, כשקראתי את הרשב"א הזה, התקשיתי למה, איך זה יכול להיות, הרשב"א מדבר על התניה, על תנאי. מה קורה בסוף החג? אחרי 8 ימי החג, הקדושה מתעופפת לה. נכון? אף אחד לא אומר שהעצים קדושים בקדושה שאסור להשתמש בהם אחרי החג. לכל יותר זה תשמישי מצווה שתכל לנהוג בהם כבוד. אבל אף אחד לא אומר שזאת הקדושה הזאת שאוסרת לנו את השימוש בעצים האלה אחרי החג. עכשיו אם קדושת הגוף לא פוקעת בכדי, אז איך זה יכול להיות שפה יש קדושת הגוף לשמונה ימים? ואחרי 8 ימים היא פוקעת. בכדי הכוונה בלי מעשה, אז אני עושה מעשה, מעילה או משהו כזה, זה יכול אולי לצאת לך, אבל בכדי,
לא,
סתם...
זה לא בא מעיקר, זה לא בא מתנאי שבן אדם מתנאי, זה מעיקר הדין, שהקדושה היא תחומה
אבל,
ל...
אבל קדושה...
הקדושה הזאת, הקדושה הזאת תחומה, זה...
אבל קדושה... אז אם ככה, אז יכול שגם מזה לומדים, שגם להתנות אפשר, אז מה אתה מקשה מנדרים? מנדרים היה קדושת הגוף שלא פוקעת בכדי מביאים שתי נפקמינות, אחד מהם זה קדושה לזמן, והשנייה זה קדושה בתנאי. עכשיו, זה בדיוק שני הדברים, אז אם הם הולכים ביחד, אז אם התורה חידשה שיש פה קדושה שתחומה בזמן, אז ממילא גם מבינים שאפשר לתנות, אז מה הבעיה? אז מה זה קשור למחלוקת שם?
שם זה לא שהסוכה היא בתור מכלול עם מצווה ואז יש לה קדושה וכל חלק ממנה כל זמן שהיא בתור סוכה זה כך? או שכל חלק ממנה זה כמו ציצית, זה כמו ציצית שהיא ציצית ביחד או שהיא... שיפקילים לבד
לא, אבל אם תיקח חתיכת עץ מהסוכה אסור לך להשתמש בו
בתוך החג, אסור לך לקחת את החלק הזה מהעץ
בגלל שלקחת אותו מהסוכה
מהסוכה שהיא כוללת זה כמו לפרק את הציצית כי התלית היא לבד והציציות הן לבד אז יכול להיות ששם שקשה לתלות את זה בזה בגלל שזה אופי שונה אז כשלסוכה פוקעת, הסוכה בכללותה פוקעת אחרי החג, אז זה לא סוכה ברגע שזה לא סוכה ממנה, לא הייתה קדושה בגוף.
אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב האם זה אותו דבר כמו מה שאני הולך להגיד, או שזה משהו קצת אחר. אני יכול להיות, בוא נחזור לזה עוד רגע. אז מה שצריך להגיד שם, זה שהסוכה, מה זה סוכה? סוכה זה אובייקט מסוים שההלכה מגדירה אותו, איך צריך לעשות אותו, עם שתיים וטפח, כן, וצורת הפתר, ושיהיה 7 על 7 לפחות, וכל הכללים ההלכתיים, אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, אם אני אעשה דבר כזה בחשבן, או בניסן, אני אעשה דבר כזה, זה לא יהיה סוכה, זה יהיה פרגולה. סוכה זה כאשר אני עושה מבנה כזה בזמן חג הסוכות. זאת אומרת שפה הזמן... הוא מגדיר, הוא מרכיב בהגדרת החפץ. החפצה, כן? זאת אומרת, אותו חפץ עצמו, כאשר אתה מחכה לזמן אחר, אחרי חג הסוכות, הוא לא סוכה, הוא הפך להיות פרגולה. עכשיו, מה קורה אם יש לנו קורבן, שאחרי 3 ימים התעדה? בא וולדמורט. עשה לו ככה ואופ, הוא נעלם. בסדר? מה עושים במצב כזה?
מה יש לעשות? אין אותו.
איך יכול להיות שקדושת הגוף פקעה בכדי? אחרי 3 ימים הקדושה פקעה. וולדמורט יכול להפקיע קדושת הגוף בכדי? אין עצה ואין תבונה נגד השם.
הוא לא יעלים אותו לגמרי?
הוא יעלים אותו. איך אפשר להעלים? קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. קדושת הגוף פוקעת רק אחרי שהתקיימה מצוותו. אחרי שאנחנו עושים את המצווה, אז אין לך שהתקיימה מצוותו ומועלין בו. זאת אומרת, אם אני עשיתי את המצווה, זה יכול להפקיע את הקדושה. אבל פה בכדי, סתם ככה, ברור שזאת לא שאלה. למה זאת לא שאלה? מה שפקע זה החפץ, לא הקדושה. החפץ הוא קדוש בקדושה עולמית, רק באיזשהו שלב כבר אין חפץ.
רגע, אם זה סתם מת, זה משהו יותר מציאותי.
לא, זה עדיין. הוא יישאר, כן, הוא יישאר, צריך לראות מה עושים עם זה, כן, גם אם הוא נפגם תראה את שתסתאב, יש כל מיני כללים מה עושים עם קורבן?
תראה את שתסתאב, אז זה אומר שהיא תסתאב, אז מה יקרה?
וכשהיא תסתאב אני לא יודע בדיוק מה יקרה, צריך לחשוב אני לא זוכר כרגע מה הגמרא אומרת שם, אבל הקדושה אני לא חושב שהיא למרות ששם גם קרה שינוי, אז אולי השינוי הזה נחשב כמו מעשה יש הבדל בין קורבנות, מה עושים עם קורבן?
שינוי מניה, לא?
מה? התעדות... אתה אומר שהתעדות גם היא שינוי. אוקיי. תראו, הנקודה היא, זה לא חשוב, זה כל זה פלפולים. הנקודה היא שמה שאני מתכוון לומר זה שאחרי 8 ימים של חג הסוכות אין סוכה. לא שאין קדושה. אין סוכה. את הסוכה הייתה קדושה עולמית, אבל המושג סוכה קיים 8 ימים. אחרי 8 ימים לא הקדושה פקה בכדי, הקדושה לא פקה לעולם, הסוכה קדושה בקדושה עולמית, לתמיד. רק אחרי 8 ימים אין סוכה. הסוכה פקה, כן, הקורבן התאדה. זה לא שהקדושה שלו התעופפה. בסדר? לכן זה לא נקרא שקדושה פקה בכדי, לכן זה לא קשה על הרשב"א. הרשב"א מדבר שזה קדושת הגוף, ולא קשה עליו למה בסוף 8 ימים הקדושה פקה. כי לא הקדושה פוקה, את החפץ נעלם. זה חשבתי פעם שהכובש יורי מביא עונג יום טוב, שעונג יום טוב כותב, שואל למה השולחן ערוך כותב, שולחן ערוך כותב למה שמי שיושב בסוכה בגשם אז זה הדיוט, כן? כל הפטור מן הדבר ועושה הוא נקרא הדיוט. אז הוא שואל שם למה הדיוט, זה איסור. שמשתמש בעצי סוכה, מגוננים עליו בפני הגשם. אז הוא אומר שמתי שיורד גשם ואין מצווה זה לא סוכה. כובד שיעורים כותב את זה. דבר דומה.
בבורו פארק מוכרים קרשים לגגות של סוכה שיש להם איזה מין גיאומטריה כזאת שאת הכוכבים אתה רואה אבל הגשם לא יורד עליך.
אוקיי.
אז כעת אפשר לשבת בסוכה כשיורד גשם ואתה
לא,
איך משתמש
בעצם? לא, בסדר, כי בסוכה כזאת יש מצווה. אז זה לא, זה לא תלוי במציאות הגשם בעולם. זה תלוי בשאלה אם יש גשם בתוך הסוכה, זה תשבו כן תדור. אז שתשרח המקפה. אם נכנס גשם לתוך הסוכה ולא, הוא לא משמעותי, אתה ממשיך לשבת שם. אז שתשרח המקפה, זה הכלל. זאת אומרת שזה מקלקל את האוכל. אוקיי? זה הכלל. אם לא, אז תשב. עכשיו, אם הסוכה מוגנת מפני הגשם באיזשהו פטנט כזה וזה לא נכנס, אז אין בעיה, אתה חייב במצוות סוכה. תשב שם.
אז למה זה איסור להשתמש
בעצי סוכה? לא, שם כבר אין איסור כי אתה עושה את המצווה. כל הבעיה הייתה שאתה לא עושה את המצווה, אז אם ככה, אז יש פה איסור כי אתה משתמש בעצי סוכה לא בשביל המצווה. אז אני אומר בסדר, אבל זאת לא סוכה. כי בזמן כזה זאת פשוט לא סוכה. סוכה שמיועדת למצווה היא סוכה. אם היא לא מיועדת למצווה היא לא סוכה.
רגע, זה נחשב לשימוש זה נחשב
מעילה
אם אתה לשבת מתחת לעצים שמוקדשים
אז זה עוד שאלה, רוב הפוסקים אומרים שלא, הם עונים ככה על הקושיה של עונג יום טוב, הם טוענים שלשבת מתחת לסוכה זה לא נקרא שימוש בעצי סוכה. שימוש בעצי סוכה פירושו לקחת משהו מן הסוכה, וזה מאוד מזכיר את ההגדרה שלך, לקחת משהו מהסוכה ואז לעשות בו איזשהו שימוש, להשתמש באיזשהו דרך הסוכה במקום וחושב, אני רק יושב מתחת, זה לא נקרא שימוש בעצי סוכה, אבל לא עונג יום טוב מניח שכן. מי שמגן אברהם כותב
ש... אני אשאל על זה עוד שאלות לפי אותו היגיון, גם בלי קשר לשאלה, התשובה הזאת לא תענה אליהם.
מה זאת אומרת?
אם מותר לשים ילד קטן, נגיד...
או נשים, על נשים הוא שואל, העונג יום טוב שואל.
ומה הוא
מעולה? על נשים, איך לנשים מותר לשבת שם?
לא, לנשים אתה יכול לומר שגם הן מקיימות את המצווה רק שהן לא מחויבות, או משהו מעין זה, אבל נגיד ילד שלא הגיע לידי חינוך.
כן, הוא שואל על נשים באותה מידה. כי אם יש איסור אז שלא יקיימו את המצווה. אז הן מקיימות את המצווה אבל לא מחויבות. אם יש איסור, שלא יקיימו.
לא, אז
במילא
לא יהיה עליהם איסור. העניין הוא שזה שהאיסור...
אבל אם אין עליהם מצווה... אז אני רוצה לקיים את המצווה גם כשיורד גשם. שמעתי פעם שהרבי מקלויזנבורג ישב בסוכה גם בגשם, הוא אומר מבחינתו זה מצטער לצאת מהסוכה אפילו כשיורד גשם. אגב, זאת הגדרה מעניינת, האם המצטער לצאת מן הסוכה פטור מלצאת ממנה. זאת אומרת, זה לא רק המצטער לשבת בסוכה, זה הגדרה מעניינת. לא משנה, בכל אופן
אז התשובה הזאת לא תענה. כלומר, התשובה
לא, לא, ברור שלא, שם זה משהו אחר. אני מדבר על נסיבות שאומרות שכרגע אין מצווה. טוב, זה דיון אחר.
אני חושב שהקריטריון הזה, אם צריך לזה היתר בנייה או לא. בסוכות לא צריך היתר בנייה, ואחרי זה שזה פרגולה, אם באים אליך מהעירייה, סימן שזה
כבר. אתה אומר שיש לנו גם הגדרה אובייקטיבית.
אובייקטיבית, אפשר לבדוק את זה.
אוקיי.
כדי העירייה,
זה הקריטריון.
יש עיריות שיבואו לך גם בסוכות.
טוב, בכל אופן, אז למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי בעצם זה מקביל לגמרי להבחנה הזאת של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכשנעלמו 7 עממים או נעלמו העמלקים, זה לא אומר שהמצווה תחומה בזמן. המצווה היא מצווה עולמית, רק אין על מי ליישם אותה. את מה שנעלם זה האובייקט שעליו אנחנו מצווים, לא המצווה עצמה נעצרה בזמן. עכשיו גם פה, בסוכה זה שהקדושה שלה פקעה אחרי 8 ימים, זה לא שהקדושה תחומה בזמן. הקדושה היא עולמית. קדושת הגוף לא פוקעת בכדי. הסוכה תחומה בזמן. זאת אומרת, אחרי שמונה ימים אין סוכה. זאת אותה הבחנה בדיוק. טוב, אולי אני עוד אחזור לזה. בכל אופן, זה מה שהרמב״ם אומר. עכשיו, יש הידיינות שלמה בין רבי אברהם, בין הרמב״ם לבין רבי דניאל הבבלי, בספר מעשה ניסים. שזה תכתובת ביניהם סביב ספר המצוות והשורשים, כל מיני שאלות. רבי דניאל הבבלי שאל שמה את רבי אברהם, מה ההבדל בין המצווה הזאת לבין לשים נחש שרף. גם נחש שרף בעצם זאת מצווה שהגיעה לתכליתה, נכון? אמרו לנו לשים נחש שרף, שמנו. למה זה נקרא מצווה זמנית, לשים נחש שרף או צנצנת, מן בצנצנת, וזה לא נקרא מצווה זמנית? גם שם הצטוונו, לא הצטוונו בזמן, הצטוונו כשעשינו את זה, זה נגמר כי ביצענו, אז זה הגיע לתכליתו. מה ההבדל בעצם משני הדברים האלה? זה מה שהוא שואל שם. עכשיו, רבי אברהם בן הרמב״ם מסביר לו דברים שבעצם כבר כתובים ברמב״ם, ולכן כשקראתי את הרמב״ם אמרתי לכם שתשימו לב שיש פה שני ניסוחים שונים. הם נראים משלימים, אבל יש הבדל בניואנס. ניסוח אחד זה שהמצווה הגיע לתכליתה, ולכן זה לא מצווה שתחומה בזמן. הניסוח השני, שהוא נראה כמו אינדיקציה לראשון, אבל הוא, לענייננו עכשיו הוא יהיה חשוב, זה ניסוח שאומר האינדיקציה היא שאם אנחנו נחזור לסיטואציה שבה המציאות תהיה אותו דבר, האם אנחנו נחזור ונהיה חייבים, יתגלו פתאום שבעה עממים, אנחנו נצטרך להשמיד אותם עדיין. לכן זאת מצווה לא תלויה בזמן, זאת מצווה שנוהגת לדורות. לעומת זאת, מן בצנצנת או נחש שרף, מתברר שאפילו אם יחזור המצב בדיוק אותו דבר, לא נצטרך לעשות את זה. זה מה שכתוב ברמב"ם. אוקיי?
איך הוא יודע את זה?
זאת שאלה מעניינת, אני לא יודע. פרשנות לפסוקים, לא יודע בדיוק. אבל זה ההבדל, ככה הרמב"ם לפחות תופס את ההבדל. וזה מה שרבי אברהם בן הרמב"ם...
הוא יודע שם שום מצב,
שאם זה יחזור... הנה, אני אתאר לך את המצב.
מה?
נגיד, ירדנו עוד פעם למצרים. בסדר? גלינו מארצנו, ירדנו למצרים, השתאבד בנו פרעה, קראו 10 המצוות, המכות.
לא, מה כל זה קשור?
רגע, קריעת ים סוף, הלכנו במדבר, חזרנו את כל ההיסטוריה של התורה, וקרה בדיוק אותו דבר עם כל הנחשים והמגפות וכל התלונות וכל העניינים האלה. ועכשיו, האם אנחנו צריכים לשים נחש שרף?
זה לא נראה לי שזה הגדרה של מצווה שהיא מתייחסת למעשה. מצווה שמתייחסת למעשה זה מצווה שמגדירה מעשה מסוים.
נכון, בהינתן נסיבות מסוימות. אז כשקראו הנסיבות האלה, הקדוש ברוך הוא אמר,
זה לא שהציווי מתייחס לזה.
למה? הציווי מתייחס לזה. מתי שיש נסיבות כאלה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו שימו נחש שרף, נכון? לא צריך לחזור על זה כל פעם שיש נסיבות כאלה. עכשיו, נכון שזה לא יקרה אף פעם הנסיבות האלה, לא חשוב. אבל ברמה העקרונית גם זה רק הגיע לתכליתו. זה בעצם מה ששאל רבי דניאל הבבלי. כי בסופו של דבר, באופן עקרוני, הנסיבות האלה יכולות לחזור עוד פעם. עכשיו, לפי הקריטריון של הרמב״ם, בעצם יוצא שהנסיבות האלה, גם אם הם יחזרו עוד פעם, אנחנו לא נצטרך לשים נחש שרף. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא יצווה שוב, אבל אם לא, הציווי ההוא פג.
ניסוח של סיפור,
אומרים
שמשה, השם ציווה
למשה רבנו
לשים משהו מסוים.
אוקיי.
זה לא ניסוח של
סיפור. לא, עשה לך נחש שרף. מה זאת אומרת? זה מצוות עשה.
ציווה למשה, זה לא
ציווה
לכל אחד.
לא משנה, מה זה קשור? זה שמנהיג העם יעשה את זה. גם לאהרון, בעלותך את הנרות, מה זה? זה ציווי לכהנים, לדורות, לא משנה. אז זה היה אהרון, אבל... אז המנהיג יעשה את זה, המנהיג של אותו זמן. אולי זה אפילו יקראו לו משה, אם אנחנו מחזירים את כל ההיסטוריה. יהיה גלגול של משה רבנו. אז ברגע שהנסיבות יחזרו, אומר לנו הרמב״ם, עוד פעם, אני לא יודע מתי, מה הקריטריון שלו, מתי הוא מפרש כך, מתי כך, אבל ככה הוא למד. הוא למד שאפילו אם הנסיבות יחזרו והכל יהיה אותו דבר, לא נצטרך לשים נחש שרף. ולכן זאת מצווה שלא נוהגת לדורות.
נראה לי מיותר החילוק הזה, אני לא רואה למה צריך לומר את זה. במצוות שבעה עממים יש הגדרה שאם יש שבעה עממים אז תעשו ככה, זה משהו ספציפי. פה אתה
אין אים. מצוות שבעה עממים אין שום אים. תהרגו את שבעה עממים. כל עוד יש שבעה עממים, צריך להרוג אותם. אז פה אומרים לך, ברגע שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, שים לך שרף. אין אים, גם שם לא מוגדר כאים. אלא זה ברור, זה מתייחס לנסיבות שזה מתייחס. מה ההבדל? תמיד שהם נכנסים לארץ, תקימו מזבח, הר גריזים והר עיבל, תעשו, כן, תמיד, כל פעם, עזרא ונחמיה, באופן עקרוני, היו צריכים גם כן לעשות את זה, לפי ההיגיון הזה. אוקיי? למה הם לא עשו את זה? כי לא צריך. אומר רמב"ם, למה לא צריך? כי המצווה הזאת היא תחומה בזמן, הציווי תחום בזמן, לא הדבר שעליו אנחנו מצווים, כן? זה לא הסוכה, זה הקדושה תחומה בזמן.
לא, okay, זה... לפי זה צריך לשאול שוב, אם יקרה ששוב נגיע למצרים וישתעבד בנו פרעה ונקבל 10 מכות ונקבל את התורה בסיני, אז האם נצטרך שוב? יכול להיות שאז כן נצטרך שוב, אבל זה...
לא, אבל לא קיבלנו את התורה, בלי קשר לתורה עכשיו, זה לא קשר לתורה, זה ציווי שבא לא מהתורה. זה ציווי שלא בא מהתורה, זה ציווי שבא ישירות מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו לא קיבל את זה בהר סיני כמצווה. זה מה שהרמב״ם הרי כותב. אין לנו עניין בסיני או לא בסיני בתחילת השורש, מה שקראנו. אין עניין בסיני או לא בסיני במצווה שלא נוהגת לדורות. זה לא מעניין אם זה יתקבל בסיני או לא. משה רבנו הצטווה ואמרו לו תעשה את זה. אחרי זה זה נכתב בתורה, אבל הוא לא קיבל את זה בהר סיני, את הציווי הזה. מה בעצם הדבר הזה אומר? מה שהדבר הזה אומר זה ש הזמניות, תבינו, זה חידוש גדול, מה שהרמב"ם אומר כאן. מאוד גדול אפילו, מבחינה הגיונית. למה? כי זה בעצם אומר שיש מצוות שהן לא פונקציה של הנסיבות. יקרו אותן נסיבות עצמן, ואתה לא חייב. למה לא? הרי אם הייתי צריך באותן נסיבות שקרו אז, לשים נחש שרף, מה ההבדל? אם יש את אותן נסיבות, הרי זה עדיין הדבר הנכון לעשות, לא? אז למה עכשיו לא? אז אני לא מדבר על השאלה איך הרמב״ם יודע את זה. יש לו שיקולים פרשניים כאלה ואחרים. אני שואל, אבל מה ההיגיון בזה? למה שמצווה תהיה בכלל מוגדרת כך? הרי אם בנסיבות כאלה נכון לשים נחש שרף, אז מה הבעיה? אם אנחנו נהיה באותן נסיבות, אז צריך עוד פעם לשים נחש שרף. מה ההיגיון להגדיר מצווה שהיא תחומה בזמן באופן מהותי? לא בגלל שהנסיבות הן שונות. אני אומר, למשל, אתן לכם אולי דוגמה אחרת לאותה הבחנה. יש הרמב"ן כותב בקידושין בדף למד ד', הרמב"ן אומר שמה שמצוות ספירת העומר היא מצוות עצה של הזמן גרמה, לא הזמן גרמה. הרמב"ן ידוע, שואלים עליו, יש כל מיני אחרונים שמסבירים את העניין. יש כמה מהם שמתנבים בסגנון אחד, והם רוצים לומר שספירת העומר היא בעצם לא מצווה שהזמן גרמה, אלא היא מצווה שתלויה באירועים, שהאירועים קורים בזמן. זאת אומרת, ספירת העומר היא ממחרת השבת, זאת אומרת, מפסח. אם פסח היה בכסלו, אז היה צריך לספור ספירת העומר מכסלו. רק פסח יוצא בניסן. אבל ספירת העומר לא קשורה בטבורה לניסן. היא קשורה בטבורה לפסח, לאירועים, או ממחרת הפסח, באיזושהי צורה. וכיוון שכך, זה לא זמן גרמה. עכשיו, זאת נקודה מעניינת, כי אז יוצא שפסח עצמו, שהוא כן מצוות עשה של זמן גרמה, הוא כנראה תלוי בזמן, לא רק ביציאת מצרים, וזה היה ביסלוי, כן, שהוא אומר, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הרמב"ן מזכיר גם משהו כזה, והרב קוק יש לו גם את העניין הזה, וגם בסלוי כותב את זה בצורה הכי ברורה. הפסוק הזה הוא הפוך, וזה בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הפוך, את המצוות האלה, את זה אני עושה בעבור מה שהשם עשה לי בצאתי ממצרים.
מה התשובה לרשע?
מה? כן, בדיוק. אז הוא אומר שמה שלא, זה ישר, זה לא הפוך. הקדוש ברוך הוא עשה את יציאת מצרים כדי שאני אעשה את המצוות האלה. כן, המדרש הזה שרשי מביא עלות עוגות מצות כי לא חמץ, אז רשי אומר שם פסח היה. מה פסח? עוד לא יצאנו ממצרים, לא היה שום דבר. מה יש לאכול מצות? 200-300 שנה לפני יציאת מצרים. מה יש לאכול מצות? מצות זה זכר לחיפזון עם פרו וכל הפטנטים האלה. לא, אז מה זה קשור לילות? פרו עוד לא חלם להיוולד.
זה לא לגמרי. זה לא לגמרי, כי הם צובו לעשות מצות, הם ידעו שהם יצאו בחיפזון.
נכון, זו התשובה. זאת אומרת, הטענה היא שבעצם יש משהו בתתוו בניסן, לא יודע בדיוק מה, שמחייב את המצוות האלה. ההיסטוריה מבנה את זה לתוך המציאות באיזושהי צורה, אבל באופן עקרוני, ככה טוענים, באופן עקרוני זה מעניינו של היום. האמת שספציפית פה אומרים את זה בעלי המוסר, אומרים את זה על כל סגולת הזמנים, בכל זמן יש איזשהו עניין. אבל אני אומר, פה זה אפילו כתוב בתורה כמעט במפורש, מה שאתה אמרת באמת, שהקדוש ברוך הוא באלף בניסן אומר, חודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, ואז הוא מצווה על פסח, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, מקלכם ברגליכם, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון פסח ולהשם. מה חיפזון? אני הייתי בטוח שפרו רדף אחרינו, לא הספיק, בצקנו להחמית, עשינו חיפזון וברחנו מהר. משם בא החיפזון. שבועיים לפני שפרו בכלל ידע שאנחנו הולכים לצאת. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח ולהשם. אומרת, יש דין בפסח לאכול בחיפזון, לא בגלל שפרו רדף. זה עובד הפוך. פרו רדף כדי להטמיע בהיסטוריה את זה שאנחנו נאכל בחיפזון, כן, באיזושהי צורה. אז פה ספציפית אפילו יש לזה מקור בתורה עצמה. הרחבות... בכל מקרה...
רב, יש הבדל אבל. יש בכל זאת הבדל. כי יציאת מצרים, גם אם אנחנו נרד היום למצרים ונצא חזרה, אנחנו כבר עם, זאת אומרת,
נמחק לנו הזיכרון, נאבדנו, חזרנו חזרה למצרים, ירד יעקב אבינו עם 70 נפש, הכל מההתחלה.
אם זה הכל מההתחלה, אז הוא צריך לקבל תורה מההתחלה, כי אחרת אין לו כלום. אבל אם הוא יקבל תורה, אז יכול להיות שהוא יקבל אותה עם אותם המצוות.
אתה בתורה כן, אבל זה ציווי שלא בא מהתורה.
איזה מה?
הציווי שבא, הציווי שעשה לך נחש שרף, זה לא ציווי בתורה. זה משה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תעשה את זה. לא ציווי, לא, זה לא תלוי במתן תורה, הציווי הזה.
זה היה ניסיון, זה היה ניסיון
לעם. בניסיון אפשר לעבור. לא, נחש שרף, לא ניסיון. נחש שרף כדי למנוע את המגפה. שים נחש שם כדי שיסתכלו עליו ויתרפו. כן, אז זה לא ניסיון, זה... אתה אומר, המשנה, בחיידיו של משה עושות מלחמה. בסדר, לא משנה, המצוות האלה הן מצוות שבסופו של דבר לא תלויות במתן תורה, הם לא הצטבנו עליהם כמצווה. הקב"ה ברוך הוא אמר למשה, בסיטואציה כזאת, זה מה שאתה צריך לעשות. הטענה היא ש...
אז גם זאת תהיה מצווה.
מה?
זאת אומרת, אם הם יקבלו לאותה סיטואציה,
כן.
ובאמת הם ינגפו בנחשים, אז זה מה שהם צריכים לעשות.
לא, זה הרמב"ם אומר שלא. זה בדיוק הנקודה. הרמב"ם טוען שלא. אז ההסבר ברמב"ן שם זה שיש דברים שהם תלויים בזמן, ויש דברים שתלויים באירועים שקורים בזמן. אתן לכם דוגמה. האם ברכת המזון זה מצוות עשה של זמן גרמה? כי אני מברך רק שאני אוכל. עכשיו אני אוכל ארוחת בוקר, נגיד בשמונה בבוקר. אז רק בשמונה בבוקר צריך לברך ברכת המזון, לא? אז למה זו המצוות עשה של זמן גרמה? נגיד שאני אוכל קבוע בשמונה בבוקר, בשבילכם נעשה אפילו, נהפוך ליקה.
כי לא הזמן גרמה.
ליום אחד.
כי לא הזמן גרמה, נכון? האכילה.
כי האכילה גורמת לברכת המזון. זה שהאכילה קורית באיזשהו זמן, אז מה? המצווה היא פונקציה של האירועים, ואירועים מטבע הדברים תמיד קורים בזמן כלשהו. אבל המצווה לא תלויה בזמן, המצווה תלויה באירועים. אירועים זה תמיד קורה באיזשהו זמן. בעצם זאת הטענה על, 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 על שפירת העומר. עכשיו, גם מצוות, גם מצוות זמניות זה אותו עניין. מצוות זמניות, אומר הרמב״ם, זה כמו מצוות עשה של זמן גרמה. מצוות עשה של זמן גרמה זה מצוות שתלויות בזמן עצמו, לא באירועים שבזמן. מצוות זמניות זה גם מצוות שתלויות בזמן עצמו ולא באירועים. זאת אומרת, שאם יהיה את אותם אירועים בזמן אחר, אנחנו לא נהיה מחויבים. לא נהיה מחויבים. כן? נחזור לאותם, מה שאמרתי קודם, נחזור לאותם אירועים, אבל זה יהיה היום, לא אז. בזמן אחר. לא נהיה חייבים. למה? כי המצווה היא פונקציה של הזמן, לא של האירועים. נגיד בשפה המתמטית, אז נגיד שננסח, האירועים זה X, והזמן זה T, ו-F זה הפונקציה, כן, החובה שלנו, שהיא פונקציה של המקום והזמן. אז אם יש לנו F של X ו-T, כן, אני מקווה שהמושגים הבסיסיים האלה מוכרים. אז F של X ו-T יכול להיות בשתי צורות. יכול להיות פונקציה של הזמן והמקום, ויכול להיות פונקציה של, של המקום שהוא עצמו פונקציה של הזמן. פונקציה לא מפורשת של הזמן. בדיוק. F של X, ש-X הוא X של T. למשל, אני אתן לכם דוגמה בפיזיקה. בפיזיקה, אגב, יש הבדל בין שני הדברים האלה. זאת אומרת, תלות לא מפורשת בזמן משמרת אנרגיה. זה נקרא כוח משמר. ותלות מפורשת בזמן, האנרגיה לא נשמרת. זאת אומרת, תחשבו על חלקיק שזז, כן, כדורון שנע על פני איזשהו שטח, פני שטח כלשהם. אז אם הוא במקום גבוה, יש לו אנרגיה פוטנציאלית גבוהה. אם הוא במקום נמוך, יש לו אנרגיה פוטנציאלית נמוכה, והוא זז. אז האנרגיה שלו היא תלויה בזמן. בזמן מסוים יש לו אנרגיה נמוכה, בזמן אחר יש לו אנרגיה גבוהה. מה מייחד אבל את התנועה הזאת? שאם הוא יחזור בזמן אחר לאותו מקום, תהיה לו אותה אנרגיה. כיוון שהאנרגיה היא לא באמת תלויה בזמן. היא תלויה במקום, רק המקום משתנה עם הזמן, כל זמן אחר אני נמצא במקום אחר. אז לכן לא באמת יש פה תלות בזמן, התלות בזמן היא מלאכותית, היא לא באמת תלות בזמן. התלות היא במקום, רק המקום תלוי בזמן, נכון? לעומת זאת יכול להיות מצב שהאנרגיה תלויה מפורשות בזמן, לא דרך מקום שהוא עצמו תלוי בזמן. למשל, תקחו קבל, תחברו אליו שתי אלקטרודות ותשימו שם שדה שתלוי בזמן, סינוס, מתח, שמשתנה עם הזמן, לא חשוב מה. אז השדה בתוך הקבל הוא פונקציה של הזמן. הוא לא פונקציה של הזמן כי איזשהו מקום משתנה, זה פונקציה מפורשת של הזמן. זה תלוי בזמן עצמו. שדה כזה הוא לא משמר, אי אפשר להגדיר שימור אנרגיה בשדה כזה, ולא שום דבר. כשיש שטות מפורשת בזמן, כל המתמטיקה מסתבכת. זאת אומרת, שהגדלים משתמרים, אין גדלים משתמרים, הבלגן גדול. בלגן חוגג. סיוטיו של כל סטודנט שנה א' לפיזיקה. כוח לא משמר. אז גם בהקשר הזה זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם המצווה היא תלויה בנסיבות, הנסיבות תמיד קורות באיזשהו זמן, כמו בברכת המזון, בסדר? אז בעצם זה לא תלות בזמן, זה תלות בנסיבות, הנסיבות מטבע הדברים תמיד קורות בזמן. זה לא נקרא מצווה שתלויה בזמן. אבל אם המצווה תלויה בזמן ובנסיבות, זאת אומרת, שאם אני אגיע לאותן נסיבות בזמן אחר, אני לא אהיה חייב. האנרגיה שלי תהיה שונה, למרות שאני באותו מקום. אבל הזמן הוא זמן אחר, אז האנרגיה היא שונה. אז זה אומר שיש תלות מפורשת בזמן. זה לא תלות עקיפה בזמן. במצב כזה, המצווה תלויה בזמן עצמו, הוא עצמו גורם לחיוב. לא רק הנסיבות שקרו באותו זמן. זה, בהקשר של מצוות עצה של זמן גרמה, זה מה שנקרא מצוות עצה של זמן גרמה. שמזה אנשים פטורות, בהקשר של מצוות זמניות של הרמב״ם פה, זה מה שנקרא מצוות זמניות שלא לא נכללות במניין המצוות. בשני המקרים מדובר על מצוות שהתלות שלהם בזמן היא תלות מפורשת. אם התלות בזמן תקיפה, אז זה לא מצוות עצה של זמן גרמה בהקשר ההוא, לפי הרמב״ם לפחות, ולפי הרמב״ם פה זה לא מצווה זה מצווה שנמנית במניין המצוות. היא לא מצווה שתלויה בזמן, לא תחומה בזמן.
כמו תשעה באב, כאילו... תשעה באב זה תלוי באירועים ולא בזמן.
למה? גם פסח תלוי באירועים ולא בזמן ברמה העקרונית. אבל אומרים לנו, לא, יש פה משהו. אגב, בתשעה באב זה עוד הרבה יותר. פעם דיברתי על זה, אני חושב.
תשעה באב... בשר לחלב זה...
לא, זה לא זמן. זה מרווח, משהו אחר. יש לגבי תשעה באב, זה דווקא מעניין מה שאתה מעיר, כי דווקא תשעה באב הוא הדוגמה ממש הפוכה לעניין. הגמרא אומרת בתענית ש... שקרה עליי מועד לשבור בחוריי. בסדר? כך אומר הפסוק באיכה. מה זה קרה עליי מועד לשבור בחוריי? כוונה שעיברו את החודש בין תמוז, ראש חודש אב. כן, עיברו את החודש כדי שבחיית המרגלים שיצאו בי"ז בתמוז תיפול בדיוק על תשעה באב. לא י"ז בתמוז, יצאו באלף תמוז. תיפול בתשעה באב. אז היה צריך חודש יותר ארוך, כזה שזה 40 יום לקח להם עד שהם חזרו, אז היה צריך להעביר את החודש, ואז זה נפל, אחרי זה היה נפל בעשרה באב. וקרה עליי מועד לשבור בחורי, זאת אומרת, המועד הזה של תשעה באב, קבעו אותו שהנפילה, שהבחייה של העם ושל המרגלים, תיפול על תשעה באב. למה? כי זה יום בעייתי, כן, יום מועד מיוחד לכל מיני, כן, לבעיות. ואנחנו תמיד, יש הרבה וורטים הזה של אורך ההיסטוריה, היו דברים בתשעה באב, וזה, אגב, אני לא בטוח שזה נכון, זה מיתוס כזה. מחברים כל מיני דברים שאפשר לשחק עם הזמנים, מכניסים אותם איכשהו לתשעה באב. זה לא דברים כל כך. במשנה כתוב, חמישה דברים קראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים בתשעה באב. זה מאוד מעניין, בדיוק חמישה דברים, גם פה וגם פה. גם זה כמובן איסוף קצת מגמתי. אבל עשו פה עיבור של החודש כדי שיפול על תשעה באב. אבל רגע, תשעה באב עוד לא היה. זה כמו לוט. תשעה באב לכאורה זה משהו שקרה או אחרי שהם בחו, או כשחרב הבית, לא משנה, האירועים שקרו בתשעה באב, הם אלה שהקנו לו את סגולתו לתשעה באב, לא? רואים פה שלא ככה. יש משהו בזמן עצמו של תשעה באב שבגללו קרו האירועים, לא שבגלל האירועים זה האופי של הזמן. כי עובדה שעוד לפני שכל האירועים קרו, הקדוש ברוך הוא כבר היה צריך לדאוג לזה שהבחייה של המרגלים תיפול על תשעה באב. זאת אומרת שתשעה באב היה מוכן ומזומן לעניין הזה עוד מראש. ולכן באמת, הרי בגמרא עצמה, קרא להם מועד לשבור בחוריי, מועד זה סתם בגלל השאלה שלך, לא, רק בסוגריים. קרא להם מועד לשבור בחוריי, המועד זה ראש חודש. זה לא תשעה באף, הגמרא גם אומרת. המועד, מכאן שראש חודש נקרא מועד. אבל הרי אנחנו, כן, בדיוק, אנחנו הרי יש כמה ניהוגי אבלות שאנחנו לא נוהגים, או ניהוגים שאנחנו לא נוהגים בתשעה באף בגלל שזה מועד. זאת אומרת, הפשט הפשוט קרא לה עם מועד לשבור בחורה את התשעה באף, זה לא ראש חודש. אני חושב שאין סתירה, אין סתירה. המועד שם של ראש חודש, הכוונה, קבעו את ראש חודש כדי שנבעד עם הקדוש ברוך הוא בתשעה באב, ושזה עשו את ראש חודש. המועד הוא באמת תשעה באב, גם לפי הפירוש לגמרא, המועד הוא תשעה באב. כי המועד הזה, מה זה מועד? מועד זה מלשון להיוועד. זאת אומרת, זה איזשהו מפגש שמתוכנן מראש, מוכתב מראש. והמפגש הזה של תשעה באב הוא לא קרה במקרה כי אז חרב הבית, אלא כי המועד, התאריך הזה הוא תאריך ששם אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. אגב, לכן הוא גם יהפוך ליום שמחה, לעתיד לבוא וכולי, כיוון שהמפגש הוא זה המפגש, זה עניינו של היום. האופי של המפגש זה כבר תלוי. אם אנחנו היינו לא בסדר, אז האופי יראה עגום. ואם אנחנו כן נהיה בסדר, או לעתיד לבוא, אז האופי לא יהיה עגום, הוא יהיה שמח. אבל עדיין זה מועד, זה מקום שבו נפגשים, נועדים עם הקדוש ברוך הוא. זה הסיבה שתשעה באב הוא בעצם הדבר העיקרי שקרוי פשוט מועד. להבדיל מכל המועדים האחרים, כן, שהם נקראים ככה ביחד, אבל מה שקרוי באופן מובחן מועד זה דווקא תשעה באב. כי המועדים האחרים הם תלות באירועים. תשעה באב, האירועים תלויים בו.
ראש חודש.
מה?
ראש חודש.
ראש חודש זה בגלל זה. אלא קרה עליי מועד.
ראש חודש בא בדיוק מתשעה באב.
בחודשכם ובמועדיכם. דווקא בראש חודש זה לא בדיוק מועד. בחודשכם ומועדיכם. זה כמו על הצדיקים ועל החסידים. אתם יודעים. איפה אנחנו יודעים שהחסידים הם לא צדיקים? אני כתוב על הצדיקים ועל החסידים. כנראה שני דברים שונים. בכל אופן, כן, ברור. אתה יודע, דיברנו על זה פעם שאישה מתווכחת עם הבעל, היא אומרת לו, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. אני לא יודעת אם היא הסתבכה, זה אישי ובוחר. אז הוא אומר לה, ברור, זה גזירת הכתוב מיוחדת, בגלל שבדרך כלל לא צריך לשמוע לנשים. רק פה יש גזירת הכתוב מיוחדת, לשרה כן אתה צריך לשמוע במצב הזה. אז להפך, מכאן לומדים שלא צריך לשמוע לנשים.
מה את לומשת? מי שזורק ציפוניים על הרצפה, רשע קוברן, צדיק שרפן,
וחסיד, כן. כן, לחינם. כן, בסדר. אל תשיב על הדרוש, אחי. לא משיבין על הדרוש. תיקח את זה ברצינות, את כל מה שאמרתי. אוקיי, איפה היינו? עוד שנייה. מה? לא, תשבב, זה היה הסוגריים של איציק. רגע, אני... שנייה אחת. כן, אז בעצם הטענה היא שיש מצוות, אני חוזר עכשיו כן לרמב״ם, אז בעצם הטענה היא שמצוות זמניות או מצוות שהזמן גרמה, אלה מצוות שהתלות שלהם בזמן היא תלות מפורשת. אוקיי? זאת אומרת, הזמן הוא הסיבה לזה שאנחנו חייבים, לא רק הנסיבות. הזמן עצמו הוא חלק מהסיבה. עכשיו, זה בעצמו דבר מאוד מעניין. איך זמן יכול להיות סיבה למשהו? הוא בכלל משהו? זמן? הנושא שלנו זה זמן, כן, אז פה אני מתחיל. עד עכשיו זה רק הקדמות.
שבת, יש לזה משמעות. זה היום השביעי, הוא קבוע ועובר בחודש.
כי אמרו לנו, כל שבעה ימים לנוח. בסדר. איפה הזמן, למה שהזמן יחולל משהו? אמרו לנו, זה קשור לשישה, שש שעות בין בשר וחלב. אמרו לנו, כל שבעה ימים תעשו יום מנוחה.
רב, זה טיפה לשונה, אבל. כי זה לא כל שבעה ימים לנוח, כי אם זה היה כך, אז בגמרא שהוא לא יודע איזה יום אצלו במדבר, אז הוא לא היה סופר שבעה ימים. הוא סופר, למה? יש שם מחלוקת, האם זה היום שבת, כמו שהוא אומר, ואז זה הזמן, או שפשוט כל שבעה ימים.
לא, אבל אין שם, אני לא חושב שהתפיסה היא שדין השבת הוא אחד לשבעה ימים. זה לא... השאלה, יש שם מחלוקת, יש מחלוקת בראשונים, באחרונים, שם אני כבר לא זוכר, אם זה דין דאורייתא או לא. יש כאלה שרוצים באמת לטעון שיש איזשהו דין כזה שכל שבעה ימים לעשות שבת, גם אם זה לא השבת הנכונה.
אז למה בכלל בגמרא יש ויכוח אם הוא יספור שבעה ימים או שכל יום ינוח אחרת?
לא, כי
הוא רק רוצה ליפול על השבת. זאת אומרת, אם לשבת בתוך זמן יש משמעות, בתוך זמן, אז באמת אין למה שיספור ימים, כי הוא יכול ליפול על כל יום אחר בשבוע.
נכון,
מה הוא יעשה? ואם שבעה ימים, כל שבעה ימים לנוח, אז מה זה משנה אם היום זה שבת או לא?
לא, לכן אני אומר שזה לא כל שבעה ימים לנוח.
אז זה כמו שהוא אומר, שזה תלוי בזמן. שהיום השביעי, דווקא הזמן הספציפי הזה, השביעי,
השבת שהקדוש ברוך הוא נח מהמלאכה בפעם ראשונה, ומי שם כל שבעה ימים.
אבל אז היא
משמעת. יש תנאי התחלה למשוואה הזאת. זאת אומרת, כל שבעה ימים אתה צריך לנוח, וזה מתחיל מהשבת של הקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל השבת של הקדוש ברוך הוא זה לא זמן. זה לא זמן, זה האירוע שהקדוש ברוך הוא שבת ממלאכתו. אז התנאי התחלה זה לא זמן, התנאי התחלה הוא האירוע.
אומרים ככה
לגבי
זמן
שתלוי בתאריך,
זה גם, אם מדברים על זמן
כמו
תשעה באב,
אז
זה גם נמדד בבריאת העולם.
לא, זה נמדד בבריאת העולם, אבל הסיבה שנתקנו דווקא על תשעה באב זה לא שום אירוע. זה לא שאלה מאיפה זה נמדד. זה לא שום אירוע, זה לא בגלל שחלף כך וכך זמן מבריאת העולם. אלא זה התאריך של, לא יודע, סגולתו של התאריך הזה.
זמן שמגיע אחרי כך וכך.
כך אתה מגדיר את הזמן. אבל החיובי תשעה באב, מה שקורה בתשעה באב, הוא פונקציה של הזמן עצמו. לא משנה איך אתה מגדיר את הזמן. אתה מגדיר את הזמן ביחס לבריאת העולם, זה נכון. אבל זה, פה זה לא מוגדר השבת ביחס לבריאת העולם. בריאת העולם היא הסיבה של השבת. זה לא שככה אני פשוט מגדיר את ציר הזמן.
כמו
הכתב
של ניוטון עם החבר שלו.
איינשטיין.
של איינשטיין, סליחה.
כן.
אמר לזה, הוא בכלל לא נפטר, הוא לא מת בכלל.
כן, זה עוד נגיע בהמשך. זה עוד נגיע בהמשך. אז הנקודה היא שבעצם כשאנחנו אומרים שהזמן מחולל משהו, זאת אומרת, הוא סיבה למשהו אחר, זה חידוש. כי התפיסה המקובלת של זמן, זה שזמן הוא לא דבר. זמן זה צורת הסתכלות או ארגון של אירועים או של דברים שאנחנו משתמשים בקטגוריות שונות לארגן אותם. חלל, זמן, זה מימין לזה, זה לפני זה, זה אחרי זה. ככה אנחנו מארגנים את הדברים. אבל הזמן והחלל הם לא משהו. הם קטגוריות, קאנט למשל אומר, שהחלל והזמן זה צורות הסתכלות שלנו על העולם, זה לא דברים בעולם עצמו. אבל אם זה היה כך, אז הזמן לא היה יכול להיות סיבה לכלום. כי משהו שמחולל דבר אחר זה משהו. זאת אומרת, משהו שהוא לא קיים לא יכול לחולל משהו, לא יכול להיות סיבה למשהו. זאת אומרת, אם אתה סיבה למשהו, זה אומר שאתה קיים. עכשיו, יש איזה כמה דוגמאות שחשבתי שבאמת בתפיסה ההלכתית זה לא כמו התפיסה הקנטיאנית. דוגמה אחת, הגמרא בתחילת ברכות, הגמרא אומרת שמה, כן, דנים שמה עם הערב באחרי, הבוקר באחרי הערב, הערב באחרי הבוקר, בסוף בקודשים, כן, זה הערב אחרי הבוקר, ובקודשים זה הבוקר אחרי הערב. אין שום משמעות לדיון הזה עם בוקר וערב, זה רק צורות הסתכלות שלנו. מה זאת אומרת, מה בא אחרי מה? תחליט מה שאתה רוצה. שים את הנקודה איפה שאתה רוצה, ומיילה השני בא אחריו. אם אתה שואל שאלה כזאת, זה אומר שיש משהו בזמן עצמו שלא מותנה בשאלה איך אתה מסתכל, והשאלה היא באמת, מה בא לפני מה? זאת אומרת, זה שאלה לדברים עצמם. אין טעם לשאול מה בא לפני מה, כשכל לא זה קיים וגם לא זה קיים. זה הפיקציות שאנחנו מגדירים. זאת אומרת, מה בא לפני מה? אף אחד לא בא לפני אף אחד. הם לא פה, הם לא שם בכלל. אין דברים. אז זה אינדיקציה אחת. אינדיקציה שנייה, יש גמרא בשבועות בדף כף, וגם בנדרים. והגמרא מדברת שם על התפסה בנדר. יש שם, יש שתי צורות הרי לנדור. כן? אני יכול להגיד, קונם ספר זה עליי, ואז אני אוסר אותו עליי בקונם. ואני יכול להגיד, זה כזה, לקחת קורבן נגיד, שכמו הקורבן חגיגה, נזכיר אותו שוב, כן, שהוא קדוש, יש עליו איסור כלשהו, או שדבר שנדור, זאת אומרת שנדרתי עליו, שיש עליו איסור נדר, ולהגיד זה כזה. ואז התפיסה, בדרך כלל בראשונים, התפיסה היא לא, זה לא מוסכם על כולם, וככה בדרך כלל מקובל להבין, שהתפסה פירושו העברת החלות של האיסור מהאחד לשני. לכן צריך משהו שיש עליו חלות איסור, אתה מעביר את הדבר מאחד לשני. עכשיו, הגמרא שמה אומרת, הרי זה כיום שמת בו גדליה בן אחיקם, הרי זה עליי כיום שמת בו גדליה בן אחיקם, זה נדר. אני אומר, זה שבועה, לא משנה, זה נדר, זה לא שבועה. וזה דוגמה להדפסה. זאת אומרת, אני מדפיס את הכר לחם הזאת ביום שמת בו גדליה בן אחיקם. יום זה דבר. מה שייך להדפיס במשהו שהוא לא דבר. אני לא יכול להדפיס באיסור שבת. מדפיס באיסור שבת. מה? איסור שבת זה לא חפץ. אין, לא, רק בדבר הנדור מדפיסים. אי אפשר להדפיס במשהו שהוא לא דבר. להדפיס באיסור, לדמות את זה לאיסור. אתה צריך לקחת דבר שיש עליו איסור חפצה, ולהעביר את האיסור הזה לנדר. ואיסורי נדר הם איסורי חפצה. איסורי שבועות זה איסורי גברה. אז לכן בדבר הנדור אפשר להדפיס. אוקיי? כי זה דבר, או קדושה, שזה חלק, זה כמו נדרים, קדושה. זה גם איסור חפצה, אז אפשר להדפיס. בדבר קדוש. עכשיו, פה אנחנו מדפיסים ביום. איך אפשר להדפיס ביום?
אבל מה הוא רוצה להגיד בזה?
שזה יהיה אסור. כיכר לחם הזאת תהיה אסורה עליי. זה נדר לא לאכול. לא, כמו היום שמת בו גדליה בן אחיקם, האיסור הזה, והוא אסור, אסור לי לאכול שם, גם את הכיכר הזאת תהיה אסור לי לאכול. בסדר? עכשיו, זה אומר שבעצם אנחנו רואים את היום כסוג של חפץ שיש עליו חלות איסור. ואז אנחנו יכולים לעשות הדפסה. זה עוד פעם אינדיקציה לזה שההסתכלות ההלכתית על זמן זה כאילו שהוא סוג של דבר. הוא לא...
זה תאריך.
מה?
זה לא זמן.
בסדר, זה תאריך.
כרב הוא מדפיס ביום, הוא מדפיס בצום או שהוא מדפיס?
למה? זה שנתה, על ציר הזמן התאריך.
לא, זה משהו מחזורי שיש לו...
לא, יש, זה ברור, אני עוד אגיע לזה. יש זמן שהוא זמן היסטורי ויש זמן שהוא זמן מעגלי. הזמן ההיסטורי הוא זמן קווי. ובו הרמב״ם עוסק פה בשורש השלישי, שהוא אומר שדבר שקרה פעם אחת על פני ציר הזמן ההיסטורי לא נכנס למניין, לא נכנס למניין המצוות. אבל הרי מצוות עשה שהזמן גרמה נכנסות למניין המצוות, וגם הן תלויות במפורש בזמן, לא? עכשיו, אם לפי הרמב״ם דבר שתלוי במפורש בזמן לא נכנס למניין המצוות, אז למה מצוות עשה שהזמן גרמה פסח? למה נכנס למניין המצוות? גם הוא פונקציה מפורשת של הזמן, כי זה פונקציה מפורשת של הזמן המעגלי, לא של הזמן ההיסטורי. בזמן ההיסטורי, כשזה חד פעמי, זה לא נכנס למניין המצוות. כשזה פונקציה מפורשת של הזמן המעגלי, זה נכנס, אבל נשים פטורות. זה מצוות עשה שהזמן גרמה. יש הבדל בין הזמן המעגלי והזמן הקווי.
אז היום הזה הוא דבר.
כן, אז בדיוק. אז התפיסה היא שהיום בעצם זה איזשהו סוג של דבר, סוג של יש. יש ברמב״ם במורה נבוכים, בחלק שני, בפרק י' ג', הרמב״ם כותב, הוא מדבר על הקדמות, קדמות העולם, ובתוך זה הוא מתייחס לזמן. אז הוא אומר ככה, וגם הזמן עצמו מנבראים. מה עצמו מכלל? הזמן הוא נברא. אגב, מקובל, זה מקובל גם בפיזיקה היום, שהחלל והזמן נוצרו במפץ הגדול. זה לא שתמיד היה זמן, ובאיזושהי נקודה על הזמן קרה מפץ, אלא המפץ זה היווצרות החלל והזמן. זאת אומרת, לפניו לא היה זמן. כששואלים מה היה לפני המפץ, זאת שאלה לא חוקית בפיזיקה, כי המושג לפני לא קיים. זאת אומרת, אין עוד ציר זמן. אז במובן הזה זה מאוד דומה. גם הוא אומר שהזמן עצמו מכלל הנבראים. זאת אומרת, הזמן הוא נברא. להפוקי מקאנט שאומר, הזמן לא נברא, הזמן זה רק צורת הסתכלות שלנו על הדברים. אז הוא לא דבר, אין מה לברוא את הזמן. זה, כך אנחנו מסתכלים על הדברים, אנחנו נבראנו, באיזושהי צורת הסתכלות זמנית, אבל זה לא שהזמן נברא. ואחרי זה הוא מוסיף, וכאן אני לא לגמרי ברור לי מה כוונתו. וכי הזמן נספח לתנועה, והתנועה מקרה בנה. התנועה היא תכונה של העצם הנה. התנועה היא לא דבר. התנועה זה לא דבר, התנועה היא תכונה של דברים. דברים יכולים לנוע, התנועה בעצמה היא לא דבר, אוקיי? עכשיו הוא אומר שהזמן נספח לתנועה והתנועה מקרה בנה. אני חושב שהוא מתכוון לומר שהזמן בלי זמן לא היה, לא הייתה מוגדרת תנועה. כן. למרות שהתנועה בעצמה היא לא יש, היא תכונה של דברים, היא לא דבר בעצמה, אבל עדיין אי אפשר היה להגדיר אותה אם לא היה כזה זמן, כי בלי זמן אין תנועה. ואותו הנע עצמו אשר הזמן נספח לתנועתו מחודש, שזה כנראה אובייקט הנע, אני לא יודע, ונהיה אחר שלא היה. וזה שאומרים השם היה קודם שנברא העולם, אשר מילת היה מורה על זמן, ממש כמו המפץ הגדול, איך יכול להיות לפני שנברא העולם אין דבר כזה? כי הרי כשנברא העולם נברא הזמן, אז מה זה לפני? כמו המפץ הגדול, ממש אותו דבר. אז איך אפשר להגיד שהשם היה לפני שנברא העולם? לפני שנברא העולם לא היה לפני. אין לפני. הזמן נוצר אז. אז הוא אומר, אשר מילת היה מורה על זמן, וכן כל מה שיעלה מחשבה מהימשכות מציאותו קודם שנברא העולם, הימשכות שאין לסוף, כל זה השארת זמן או דמיון זמן. לא אמיתת זמן. זה רק ביטוי מושאל. אין, לא היה זמן אז. זה ביטוי מושאל, ואני אחזור לנקודה הזאת בהמשך. זה הערה מאוד מעניינת שרבי שם טוב גפן, נדבר על זה כשנדבר על הפילוסופיה של הזמן. כי הזמן מקרה בלי ספק, והוא לדעתנו מכלל המקרים הנבראים, כשחרות וכלובן, אף על פי שאינו ממין האיכות, אבל הוא בהחלט, כן, זה לא איכות של דברים הזמן, כמו שחרות ולובן, קושי וכו', אבל זה עדיין מכלל המקרים הנבראים, זה הקטגוריות של אריסטו בעצם, יש קטגוריות מה, כמה, למה, איך, צורה וכדומה. אבל הוא בהחלט מקרה חיובי לתנועה, כפי שמתבהר למי שהבין דברי אריסטו בביאור, ואמיתת מציאותו. ואז הוא אומר שהוא עניין הזמן, כי מה שגורם שנעלם עניין הזמן מרבים מבעלי המדע, עד שנבוכו בעניינו, האם יש לו אמיתות במציאות, או שאין לו אמיתות, כגון גלינוס, כן, זה הרופא, וזולתו, הוא מחמת היותו מקרה במקרה. כי המקרים, התנועה היא מקרה בגופים, והזמן הוא מקרה בתנועה. אז המקרה במקרה זאת הפשטה על גבי הפשטה, שזה אנשים נבוכו אם בכלל דבר כזה קיים. אבל הרמה אומר, כן, זה קיים. זה דבר מופשט, אבל הוא קיים. הוא מכלל הדברים הנבראים. כי המקרים המצויים בגופים מציאות ראשונית, כגון המראות והטעמים, הרי הם מובנים בעיון ראשון, ומושכלים ענייניהם. אבל המקרים אשר נושאיהם מקרים אחרים, כמציצה במראה, והעקימה והעיגול בקו, נעלם עניינם מאוד. ובפרט אם נוסף לכך שיהיה המקרה הנושא בלתי נח במצבו, כי אם במצב אחר מצב, קיצור זה מאוד חמקמק הנושא הזה של הזמן. והנה נקבצו בזמן שני הדברים יחד, שהוא מקרה נספח לתנועה והתנועה מקרה בנה וכו'. ואז הוא אומר, וזה מה שגורם, זה ממה שגרם שיעלה מעניין הזמן, והכוונה שהוא לדעתנו דבר נברא, והווה כשאר המקרים והעצמים הנושאים את אותם המקרים, גם הוא סוג של יש, של דבר, הוא סוג של עצם, רק מופשט. ולפיכך לא תהיה המצאת השם את העולם בהתחלה זמנית, כיוון שהזמן מכלל הנבראים. אוקיי? לכן גם הוא לא ברא את העולם בזמן מסוים, כי הזמן עצמו נברא עם העולם. אתה לא יכול להגיד באיזה זמן נברא העולם, הוא לא נברא בשום זמן. הזמן נברא יחד איתו.
מה המשמעות של המילה בראשית?
מה?
מה המשמעות של המילה בראשית?
בראשית ברא אלוקים, בתחילת ציר הזמן, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
אתה אומר
שאין תחילה
ציר זמן.
לא, יש תחילה, הפך, אני אומר שיש תחילה ציר זמן. הזמן התחיל אז. אתה שואל מה היה לפני? אין דבר כזה לפני. אבל כשאני מסתכל היום מנקודת מבט שיש ציר זמן, ואני הולך אחורה, ותגיע לנקודה הראשונה, שם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
אני אומר שאם, לפי מה שאתה אומר, זה היה צריך להגיד שהוא ברא, ואז נחל נוצר הראשית. אתה לא יכול להגיד שבראשית ברא, כי אז אתה אומר שהראשית קדמה לבריאה. מה היה
הראשית?
אז הוא ברא.
כאילו הבראשית זה כבר הדרה של זמן.
כן, אבל אני לא חושב, זה מעניין עם תרגום השבעים. אלוקים ברא בראשית או בראשית ברא אלוקים. שתרגום השבעים אומרים אלוקים ברא בראשית, כי אחרת יכולים לטעות ולחשוב שבראשית ברא את אלוקים. איזה מישהו שקוראים לו בראשית, או משהו שקוראים לו בראשית ברא את אלוקים. אבל אני לא חושב, שאפשר להבין את זה כפשוטו, שזה ביטוי לאנשים שכבר חיים בתוך ציר הזמן, שמתארים להם את העולם, תראו, תלכו עד הסוף אחורה, תגיעו לראשית, שם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לא נראה לי בעייתי להבין את זה ככה. אוקיי, טוב.